היי גילי.
היי ניר.
היי מאיה וניסן.
היי מאיה והי מאזינות ומאזינים.
מזל טוב לנו.
וגם לכם, כי הגענו לתוכנית המאה שלנו. ייי!
אולולו. איזה כיף.
ממש כיף.
מאה תוכניות. האם כשאמרת לי לפני 100 שבועות?
כן.
ניב, יש לי רעיון.
כן, לפני שנתיים זה היה, למעלה משנתיים.
כן. אמרתי, יש לי רעיון. האם דמיינת שנגיע לפרק המאה?
לא, האמת שלא דמיינתי שנגיע לפרק המאה, אבל ידעתי שיהיה כיף, ונראה לי כאילו ממש עמדנו ביעד הזה.
לנו כיף.
לנו טוב.
כן, בהחלט. אז מה צפוי לנו בתוכנית המאה?
בגלל שזו תוכנית המאה החגיגית, הזמנו שני אורחים, לא אחד, שניים.
כן, אז יהיה טיפה ארוך, אבל מעניין, אני מבטיח מעניין, ממש מעניין. אז רגע, מי האורחים?
האורח הראשון שלנו הוא תום אהרון.
וואו, הקומיקאי, סטנדאפיסט, הגיש התוכנית פעם בשבוע בכאן 11, תוכנית שהיא צפיית חובה עבור כל צוות תרבות יום א',
וגם סתם אנשים שמתעניינים בדברים שקורים במדינה, ואפשר לתקוף אותם מכל מיני זוויות מעניינות.
ובא להם לצחוק.
גם בא להם לצחוק. וגם תהיה איתנו דוקטור יעל שטרנהל. ההיסטוריונית.
הלכת גבוה.
הלכתי גבוה, והיא תעזור לנו להבין את מה שקורה על המסך שלנו בשנים האחרונות, עם כל היצירה השחורה, או העוסקת בחיים שחורים.
כן.
שיש לה גם גל ספרותי, וגל בהוליווד, ואנחנו נדבר על כל העניין הזה, ואיך זה קשור למציאות שבה אנחנו חיים היום.
יחסי הגומלין שלה עם מחאת Black Lives Matter, ועם הבחירות לנשיאות בארצות הברית שהולכות ומתקרבות, מבלי לדרוך על...
והשורשים ההיסטוריים שלהם.
כן, אני רק רוצה להגיד שנעסק בזה מבלי לדרוך על כפות רגליהם של מורן שריר ונתנאל שלומוביץ, מגישי הפודקאסט החמור והפיל. פודקאסט שאני באופן אישי נהנה לשמוע, פודקאסט על הבחירות לנשיאות בארצות הברית, אבל זה סיפור אחר. עכשיו גילי, לפני שנעסוק בכל הנושאים האלה, המעניינים האלה, וכמובן שיהיה לנו גם סיבוב מהיר.
יהיה לנו סיבוב מהיר.
עם סדרה ספרדית.
נכון.
כבר אני מכין פה את מאיה, הטמפרטורות עולות. לא שצריכות עוד לעלות ממה שיש בחוץ, אבל
עוד קצת נשתגע.
כן. אז לפני זה אנחנו רוצים לדבר קצת על הסוף של להרוס אותך, להרוס אותך.
להרוס אתכם.
כן. I may destroy you.
כן.
או אתכן.
או אתכנה. כן, הסדרה של מיקל הקול, שאתה ואני אהפנו עליה, וואו, כן. לאן לא אהפנו עליה? כן, למעלה, למטה, לצדדים.
דבור דיברנו עליה, אבל לא על פרק הסיום שמתי שודר בארץ, שבוע שעבר. כבר הכתירו אותו גם פה בעיתון, כפרק פורץ דרך, שזכה לכל סופרלטיב אפשרי הפרק הזה, ואיך היא בעצם טורפת מחדש את הקלפים בכל מה שנוגע לטיפול נרטיבי באלימות מינית. אני חייב לומר שאני פחות אהבתי את הפרק הזה. זאת אומרת, 11 פרקים אהבתי ממש, נשרפתי עליהם. הפרק הזה היה בעיניי טיפה בעייתי. קודם כל, את רוצה לשמוע למה? או שאת רוצה לחלוק עליי קודם?
קודם כל, אני חולקת עליך, אבל אולי כדאי להגיד...
איך קיוויתי שתחלקי עליי?
נו, אבל ברור שאני אחלוק עליך. קודם כל, צריך להגיד שמי שלא ראה ומתכנן לראות, ספוילרים אהד, אז תתקעו אצבעות באוזניים ותגידו לא, 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 לא. בפרק הזה היא בעצם מנסחת שלושה סופים אפשריים לאופן שבו היא עשויה להרוס אותך.
כמה 90s מצידה? סליחה, זה הכי רן לא לרן שיכול להיות, לא? מה היא אומרת? אני לא מתחייבת לסוף. אתם הצופים, אתם רוצים סוף, אתם רוצים קלוז'ר, אתם רוצים נקמה, אתם רוצים הרבה דברים. אני לא מתחייבת לשום דבר. אני מציגה בפניכם את כל הסופים האפשריים, קחו מה שאתם רוצים.
בשלושת הסופים אני מאמרת שהיא התחבטה בהם.
כן, שכאילו גם הדמות שלה בתוך הסדרה מתחבטת איך לסיים את הספר שלה, ובעצם אלה שלושת הסופים של הספר. זאת אומרת, יש פה איזה מין טריק קולנועי כזה, שהיא משחקת איתנו ועם המודעות שלנו ועם הנרטיב, ואיפה אנחנו נמצאים על הנרטיב. אבל בעיניי, וחלילה, אני לא אומר לה איך לספר את הסיפור שלה, כן? זה הסיפור שלה, ואני לא, חלילה, נכנס למילים. לפחות מבחינתי, 11 פרקים היו רצופים בכנות וכאב שאי אפשר להתכחש אליהם. והיה שם משהו בגוף ראשון שהוא נורא נורא אמיתי. ופתאום השינוי הזה, כמעט שינוי ז'נרי, ללכת למקום אחר, לי זה קצת חרה. זאת אומרת, זה לא שהייתי צריך את הסיום, שהיא באה עם רובה ויורה בראש לגבר שתקף אותה. לא, זה לא העניין. אבל רציתי שתמשיך עם הכנות הזאת, עם הדבר הזה, ולא תעבור פתאום לאיזה מימד שהוא כמעט פנטסטי, עם טריקים קולנועיים ששייכים לסדרות מז'אנרים אחרים. אבל עכשיו זה הסיפור שלה, וזה תוכנית שלה, וכאילו...
אז אני חולקת עליך, כי אני חושבת שכל מה שהיא עשתה בסדרה הזו, זה בעצם לספר את הסיפור ואז להפוך אותו. לקבוע מי טוב ומי רע, ואז לשבש את זה. לספר מנקודת מבט אחת, ואז להנגיד אותה או להטיח אותה בנקודת מבט אחרת, באופן שמשנה גם את נקודת המבט שלך. ואני חושבת שאת זה היא עושה גם בפרק האחרון. וגם, אתה יודע, הסדרה עם הדיוק והכנות והאכזריות שיש בה, היא משהו שלא היה קורה אלמלא היא הייתה כותבת עוד דראפט ועוד דראפט ועוד דראפט. יש איזו אפשרות במה שהיא עשתה, בבחירה של לספר שלושה סופים שהם מסתובבים באותה שכונה אחד של השני, אבל כל אחד מהם הוא טיפה אחר, גם לשרת את הערכים שהיא יצרה בסדרה לפני זה, וגם איכשהו להכניס אותנו לתוך חדר הכותבים בדלת אחורית, ואת זה דווקא אהבתי מאוד.
אז זהו, מה פתאום? את רוצה להיות רפלקסיבית? מה בפרק ה-12 נהיית? כאילו, איפה הייתה הרפלקסיביות הזאת 11 פרקים קודם?
בעיניי הייתה שם כל הזמן, אבל אתה יודע, לא נסכים פה.
בואי נסכים.
שלא להסכים!
יאללה, איזה משפט סנו. יאללה, מה היה? פתיח! שאין לנו.
5, 4, 3, 2, 1. פעם בשבוע, ערב טוב, שבוע טוב, מה שלומכם? הראשון בספטמבר הגיע. המוני הורים ברחבי הארץ ציינו בשמחה והתרגשות את יום הפלישה הנאצית לפולין, וגם את תחילת שנת הלימודים שהתרגשה עלינו, ובאמת אין דבר יותר מרגש מהתאריך הזה בו כל ילדי ישראל קמו בבוקר, צחצחו שיניים וחזרו לישון כי הם לא בקפסולה שהולכת היום לבית ספר. אבל שאר הילדים ממש מתרגשים ללכת לשעתיים ולחזור הביתה, לעשות את אתגר הלהפוך את עצמך לקערת קורנפלקס שיש עכשיו בטיק טוק. הסרטון הזה עשה לי כאב בטן לשש שעות היום.
ואנחנו מאוד שמחים לארח כאן את הקומיקאי ומנחה התוכנית הסטירית פעם בשבוע, תום אהרון.
שלום.
ייי, תום.
בכאן 11,
שלום. אני לא יודע, אף פעם בפודקאסטים, אני לא יודע מה להגיד, צהריים טובים, כי עכשיו צהריים, אבל אנחנו לא רוצים להיות מוגבלים בזמן, אני יודע, את כבר עושה לי פרצופים של כאילו, אתה עכשיו שברת למאזינים שלנו את התחושה הזאת שפודקאסט הוא לא מוגבל לזמן וחלל, אבל סליחה.
סלאם עליכום.
סלאם עליכום, כן.
תודה שבאת, תום.
תודה שהזמנתם.
נתקלתי באחד הרעיונות שנעשו איתך, למעשה רעיון שנעשה איתך כאן, באמירה שלך שזה שאתה מצחיק נותן לך פריבילגיה להגיד דברים של אחרים אין פריבילגיה להגיד.
כן.
ואני חושבת שזה נורא נכון, גם כשאתה אומר דברים שהם כאילו לא מתחלקים בגרון אפילו בכלל.
אני חושב שהרעיון של סאטירה זה לבוא בדלת האחורית קצת, לא כמו הרעיון של צחוק בכלל. צחוק הוא תגובה בלתי רצונית, זה מה שכל כך מגניב בו. בסופו של דבר, אתה עומד כסטנדאפיסט מול קהל, ואתה גורם להם לעשות צליל שהם לא שולטים בו, הם לא רוצים לעשות, הם לא רוצים לעשות, זה לא טבעי, זה לא...
זה פגיע.
זה פגיע, נכון, זה שם אותך במקום חסות. ואם הצלחת להגיד משהו שהוא מספיק מצחיק, אז אתה מצליח לעורר בהם את התגובה הזו. בסופו של דבר, זה הכלי שיש לקומיקאי לבחון איזה אמירה אני יכול להוריד בגרון, אפילו שכנראה של המאזינים או לצופים יש איזושהי התנגדות לפגוש את ה... so-called אמת הזו, או את הדבר הזה, בין אם זה נוגע לעצמם, או בין אם זה נוגע לחברה, או לפוליטיקה, או whatever, ולהצליח לגרום להם לקבל את זה. זה האתגר, אני חושב.
אני חושבת שבעונה הנוכחית, יש הרבה פרקים שבהם אתה, אתה יודע מה, גם בזירות כמו טוויטר, יש הרבה רעיונות שאתה נלחם עבורם, או מקדם אותם, והם כזה קצת מתנגחים בבונטון, או במה שהיינו חושבים שיהיה מה שאתה חושב.
אתה יכולה לתת דוגמה?
אבישי בן חיים?
נגיד.
אוקיי, אבישי בן חיים... אולי נעדכן את הצופים. כתבתי איזשהו ציוץ שבו באמת הבאתי איזושהי התבאסות מאוד גדולה. לא יודע אם על הביקורת עצמה שיש כלפי התזה של אבישי, כמו מה שאני הרגשתי כמידת התוקפנות שיש, שאיתה מביעים את הביקורת הזו. כי בסופו של דבר אני מנסה כל הזמן לעשות הבחנה בין מי בעיניי הוא במשחק, ומי הוא מחוץ למשחק. זאת אומרת, אם נסתכל על ריקלין, ריקלין הוא בבירור מחוץ למשחק, הוא בבירור לא מקבל את חוקי המשחק, הוא בבירור בן אדם שהנוכחות שלו בשיח, בעיניי לא מאפשרת לאף אחד משני צידי השיח להשתתף בו. אבישי הוא באופן כל כך מובהק בעיניי, לא כזה, וגם שאני לא מסכים איתו בהרבה נושאים, גם כתבתי את זה בציוץ, שהרבה פעמים הנושאים האלה מאוד מאוד חשובים לי, ואני מרגיש שהוא עושה איזשהו שימוש בשיח שיקר לי באופן שאני מאוד לא תומך בו, אני לא חושב שהמוטיבציות שלו הן שליליות, ואני לא חושב שהקיום שלו בתוך השיח הוא שלילי. אני חושב שאם יש לנו ספקטרום של דעות שאנחנו מסוגלים או רוצים לקבל, גם אם הן שונות מאיתנו, אבישי נמצא כל כך בתוך הספקטרום הזה בעיניי, גם אם זה לא הבונטון כרגע. והיה חשוב לי להגיד את זה, הדבר המעניין בעיניי בציוץ הזה היה שהחלטתי לסגור אותו לתגובות, וזה הטריף אנשים. והסיבה שהחלטתי לסגור אותו לתגובות היא שהחלטתי, ואני ממליץ באמת לכל המאזינים וגם לנוכחים פה, לא להתווכח יותר עם אנשים שאני לא מכיר, כי זה פשוט דבר מטורף לעשות. זה פשוט דבר מטורף בכל קנה מידה לעשות. למה שאני אתווכח עם בן אדם שלא אכפת לו מהרגשות שלי, שלא אכפת לי מהרגשות שלו, שאנחנו לא מכירים? אני לא מעוניין לעשות את זה. ואני חושב שזה כל כך טמטם את כל השיח, האופן שבו, מעולם שבו רוב הוויכוחים שלך נעשים עם אנשים שאכפת לך מהם באיזושהי מידה, לעולם שבו 90% מהוויכוחים נעשים עם אנשים שאתה אפילו לא יודע אם הם קיימים. אתה לא יודע אם הבני זונות האלה קיימים. הם בהרבה מקרים בוטים, הם בהרבה מקרים איזשהו ייצוג של פייק, שאין אפילו מאחוריו שם. אז החלטתי לסגור את התגובות, כי רציתי להגיד את מה שיש לי להגיד, ושכל אחד יתחרקש עם זה, איכשהו יתחרקש עם זה.
אפרופו טוויטר, נראה לי שזה הולך ונהיה יותר ויותר קשה לעשות סטירה שהיא אפקטיבית ומקורית ומצחיקה, כשכולם בשנייה שקורה משהו, כבר לכולם יש את כל הבדיחות האפשריות על הנושא הזה. איך אתם עובדים על התוכנית?
זה כל כך נכון מה שאתה אומר, וזה למעשה דבר שאנחנו מתמודדים איתו מ-day one. התוכנית התחילה כשמונולוג הפתיחה היה שורה של אירועים אקטואליים, שורה של כותרות ו-one linerים. כאילו, שלמה ניצן, כן. בתכלס, כאילו הפורמט הזה. ואז מהר מאוד, תוך שתי תוכניות הבנו, אוקיי, אין מקום לדבר הזה. אין מקום, בדיוק בגלל מה שאתה מתאר. קורה דבר, לפעמים התגובות מקדימות את הדבר עצמו. כאילו, כשיש לך קומיקאים כמו יואב רבינוביץ', שהוא באמת מכונן בלצפות את הליינאפ של החדשות ואת התגובות של הפוליטיקאים, הוא לפעמים יביא את הבדיחה לפני הדבר שקרה, ואז הדבר מתגלם והופך את הבדיחה שלו לפי אלף יותר מצחיקה. אז איך אפשר להתחרות בזה? הדרך היחידה שאנחנו מוצאים זה לנסות להתעמק בדבר עד כמה שאפשר. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, כל האנשים שכותבים פאנצ'ים בטוויטר, וזה with no disrespect, כן? אבל הם לא מחפשים להתעמק בדבר, הם מחפשים לתת את התגובה הכי מהירה, וזה סבבה, זה מה שהם עושים. אנחנו נלך למקום שבו להם אין כוח ללכת כי הם מחפשים את הפאנץ' הבא, ואנחנו נחפש לגבש איזושהי אמירה שסביבה אנחנו נוכל לספר את הבדיחה.
איך אתה מחליט, נגיד, במה אתה רוצה להתעסק? בגלל שהצורה שבה אתם מטפלים בנושאים עם מפגש בין סאטירה ועיתונות, איך אתם בוחרים נושא?
אנחנו מנסים להבין מה הכי חשוב לנו ומה הכי בוער לנו מתוך כל סל הנושאים, ואנחנו מנסים תמיד לשאול את עצמנו האם אנחנו עוסקים בדבר שיש לעסוק בו, או באיזושהי השחת דעת, זה הרבה פעמים מוריד לך הרבה דברים מהליינאפ. ושואלים את עצמנו, מה מעורר אצלנו אחר ברגשות, ומה יש לנו להגיד שאנחנו מרגישים שכולם מפספסים? מה יש לנו להגיד שאנחנו מרגישים שלא נאמר? הליינאפ שלנו הוא 3 אייטמים. זה לא הרבה נושאים. בתוכניות סתירה אחרות יש יותר אייטמים בליינאפ, וזה מאפשר להם תמיד, לצורך העניין ארץ נהדרת, תמיד הם יגעו בהכל. לנו אין את הפריבילגיה הזאת, כי התוכנית שלנו היא 30 דקות ומחולקת ל3 אייטמים. אז הרבה פעמים המון דברים חשובים במרכאות כפולות לא נכנסים. נכנס מה שאנחנו מרגישים שבוער לנו, כאילו שיש לנו איזושהי אמירה שאותנו מעניינת לגביו.
אתה יודע למתוח קו ולהגיד, אוקיי, זה נושא שחשוב לי לדבר עליו, כאילו יש נושאים שהם יגעו בך ברמה האישית ויהיה חשוב לך יותר מאחרים?
כן, דפנטלי. אני חושב שזה חייב להיות ככה, כאילו בסוף זה התוכנית שלי, זאת אומרת זה, אני מבקש מהקהל לצאת איתי לאיזושהי דרך שהיא שלי, ולכן אני כל הזמן שואל את עצמי גם איך אני יכול להיות הכי כנה מול הקהל, וגם איך אני מדבר עם הקהל במסגרת הכנות הזאת על דברים שבאמת מעניינים אותי ולא על דברים שצריך לדבר עליהם. מבינה למה אני מתכוון? נחל אסי, לדוגמה, זה כן
מה שהיה לי בראש.
כן, נדמה לי שלשם היא כיוונה.
כן, מאוד היה חשוב לי לדבר עליו, אבל יש גם נושאים לא חומים שחשובים לי באופן אישי.
תראה, כאדם ורוד מרגיש לי לא נוח.
יש, אז פתיחה מושלמת לשאלה, כן.
אז כן, כאדם ורוד, יש דברים שכאילו אני מין רוצה לשאול, אבל אני לא יודעת, זה תקין, זה לא תקין.
אין שום, אין שום.
היה לך מין פתיח של כמעט התנצלות, על סליחה שאני אומר משהו שהוא צפוי שאני אגיד אותו.
נכון.
אתה חושב שהפוזיציה הזאת של לשבת באולפן שבו חיים יבין ישב במשך כל כך הרבה עשרות שנים, הוא באמת מקום שאתה צריך להסביר בשביל צופים ותיקים שהזמנים השתנו?
לא, אני חושב שהאמירה הזאת שלנו על החדר של חיים יבין נועדה להתייחס לצפיות הזו ולנסות איכשהו לשבור אותה. כי המקום שבו אני לא רוצה להיות צפוי מגיע יותר מהצד הקומי. אתה בחיים לא תצחיק כשמבינים מה אתה הולך להגיד. זה גם היתרון של קומיקאי, שזה תמיד מאלץ אותך לחשוב מה הדבר הצפוי שאני הולך להגיד, ולהבין שאתה לא תקבל על זה את הפידבק של הצחוק. אז זה מאלץ אותך לחשוב עוד צעד קדימה. וכשניגשנו לנחל אסי, אז אמרנו לעצמנו, כאילו, אוקיי, אני אעשה מונולוג בעד הזווית הבית שענית ונגד הזווית הניר דודית. מה יהיה לא צפוי בזה? לא צפוי יהיה שאני אנסה להבין את כל הטיעונים הניר דודיים, ובאמת הנחיתי גם את מחלקת התחקיר וגם את הכותבים, לנסות כמה שיותר להבין את נקודת המבט הקיבוצניקית, ואז להכחיך אותה לחלוטין, כמו שעשינו עם יוסי מרשק, אבל לפחות לנסות להבין אותה. ואני חושב שזה המקום שהפך את המונולוג הזה מדבר צפוי לדבר שאני מקווה שיש בו איזשהו מידה של עניין.
איפה פוגש אותך? אני שונא שאלות שמתחילות באיפה פוגש
יש
אותך.
יש לי, בדיוק היום יש לי טיפול בשתיים, אז כאילו, אתה לא תהיה האחרון היום.
שאני אשאל אותך איפה זה פוגש אותך. לא, איפה אתה נמצא, בוא נקרא לזה, על ציר השיח המשתנה. דברים שפעם היה מותר להגיד, ואיזה כיף היה שיכולנו לצחוק באמצעותם, והיום זה כבר פחות לעניין, וצריך למצוא דרכים חדשות.
אני חייב להודות שאני מאוד זזתי על הציר הזה. אני עדיין ממשיך לזוז על הציר הזה, לכיוון שקצת מואס ב... אני לא רוצה להשתיח ולהגיד תרבות ה-PC. אתה יודע, אני כותב עכשיו את הסטנדאפ, אני מקווה שיעלה, כשנצא כולנו מהמקלטים, ויהיה אפשר לקיים פורט סטנדאפ. אבל אני כותב את זה, ואני מוצא את עצמי כל הזמן חושב על מה תהיינה התגובות למה שאני אגיד פה, וזה תמיד מה תהיינה התגובות לדבר שאני רוצה באמת להגיד, בין אם הוא מתיישר עם הבונטון השמאלני שבתוכו אין מה לעשות, בתוכו אני מקיים את היצירה שלי באיזושהי מידה, ובין אם הוא לא מתיישר עם הדבר הזה. אני חושב ששוב, קומדיה חייבת לחפש את המקום שבו היא לא מתיישרת עם מה שקיים בסביבה שלה, בין אם זה הסביבה השמאלנית שלה, או הסביבה הימנית שלה, או הסביבה המיינסטרימית שלה. ויותר ויותר פעמים אני אומר לעצמי, לא בא לי להתחשב בתגובות. לא בא לי לפתוח את הציוץ שלי לקומנטים. לא בא לי, ואני גם מרגיש שאני חייב לקהל שלי את זה שאני אגיד לו את מה שאני באמת מרגיש, ולא את מה שאני מרגיש בחפוף ל. וזה כבר מגיע למקום שבו אני אומר, וואלה, אם השאלה היא cancel culture לכולם, או שום דבר לאף אחד, אני מעדיף שום דבר לאף אחד. אני מעדיף שיבואו 1,000 קומיקאים ימנים, או לא משנה, גזענים, או שוביניסטים, ויגידו דברים שבאמת מחלחלים אותי עד אם כן נשמתי, אבל שגם לי יהיה מותר להגיד מה שאני רוצה, וכולנו נתקיים בתוך המרחב הזה. האם מה שאני אומר זו עמדה שיכולה להיות מבוטט על ידי בן אדם שיש בסל המיעוטים שלו רק אחד? יכול להיות? יכול להיות? אני לוקח את הצ'אנס הזו, אני רוצה להאמין שיש עוד הרבה מיעוטים אחרים ש... הקיום שלהם הרבה יותר מודר בשיח, וגם הם יעדיפו יצירה כנה על פני יצירה נכונה.
בוא נלך קצת אחורה. אתה מגיע מתכנות, נכון? זאת אומרת, אתה...
אני לא, אני אוהבת את הפתיח הזה, בוא נלך קצת אחורה. צריך לומר, אתה בחוצפתך בן 30.
אני בהחלט בן 30.
בחוצפתך, ועושה את זה כבר שנתיים בטלוויזיה.
בתוכנית שלי.
בתוכנית שלך.
שנתיים וחצי, עוד מעט שלוש אפילו.
סליחה
לא. הפריצה הגדולה שלך הייתה בצוק איתן.
בהחלט.
בתוכנית קיציס.
נכון.
עם מפת החומים.
נכון.
זה היה מאוד חזק, ובאמת מפה אמרת, אבל אני רוצה ללכת עוד אחורה, מתי הרגע שאתה מבין בתור אדם שהוא בעוד טכני שיש לו, אם הוא רוצה קריירת תכנות מסגשגת, יכול לחיות איך שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה, מתי אתה אומר, לא, אני רוצה להיות קומיקאי, אני רוצה לספר בדיחות, אני הולך נגד הדבר הזה.
כשהבנתי שאני טוב בזה, כאילו, אתה יודע, הייתי מתכנת והתחלנו לעשות סטנדאפ, אני ועוד חבר, כאילו, כי תמיד היה לנו חלום כזה, תמיד החזקנו מעצמנו אנשים מצחיקים במידה וזה, ואז התחלתי לעשות סטנדאפ.
אנחנו מדברים על איזה שנים?
ממש סביבות צוק איתן, אפילו נגיד תיקח שנה אחורה.
נגיד 2013? כזה, כאילו כן. בתחילת ההתעוררות של גל הסטנדאפ החדש,
נכון,
נקרא לזה?
נכון, ולגמרי בעקבותיו. זאת אומרת, כן. התחושה הזאת שיש סטנדאפ חדש, אתה יודע, תום יער פתחה, היא עשתה פה דברים שלא היו לפניה. כן. צריך להגיד את זה. והם כן נתנו לנו הרבה השראה ומקום. והתחלתי לעשות סטנדאפ, וראיתי שכן, שיש פה משהו, שאנשים נהנים, ואמרתי, יאללה, בוא ננסה לקחת את זה צעד קדימה, ואם זה ייקשה, אז כאילו יש לי מקצוע, הכל בסדר. יודע לתכנת. ומשם זה התחיל, ואז גם המזל שלי היה, שלא היה לי הרבה זמן להתחרקש עם חוסר הידיעה הזו, כי ממש איך שקיבלתי את ההחלטה לנסות לעשות את זה, וכבר הודעתי בהייטק על ההתפטרות וזה, מולי סגב פנה אליי כאילו שאני אבוא אעשה את הסטנדאפ שלי בתוכנית של קיציס, באיזשהו פירמות כזה, שהיה מאוד נכון גם בעיניי.
זה ממש עלייה מטאורית, אתה עוצר שנייה לחשוב לפעמים על וואי זה קרה לי כל כך מהר?
אני מנסה, כי הנטייה הטבעית שלי זה כאילו, כמו אני מניח, הנטייה של הרבה אנשים להסתכל על מה שאין ולא על מה שיש, כאילו, כולנו היינו רוצים לדעת יותר, לעצור ביום יום ולהגיד, בונה, יש לי בעצם ככה וככה וככה, אז מה אני מתבחן כל הזמן? אבל זה קשה, כי אתה חושב לאיפה שאתה רוצה להיות, ואם אתה לא עסוק בזה, אז קשה לך למצוא את הדרייב להגיע לשם. אבל יש את הרגעים האלה, בעיקר כאילו, בזכות אשתי אני מצליח. יש את הרגעים האלה שאני עוצר ואומר, וואלה, החיים שלי בני זונה. יש לי מה לשמוח ולראות את זה.
היא גורמת לך לעצור ולהריח את הפרחים.
ממש כך, ממש ממש כך.
איך התחילה ההטרלה של לוח השידורים? המדריך בלוח השידורים. אני רק אגיד למאזינים שלא מודעים, שמדי שבוע בלוח השידורים, תום כותב בעצמו את תקציר של התוכנית, בעצם מטריל את המדריך הזה.
הלוואי וזה עוד היה נמשך, הכוחות שלנו עזלו כבר לפני כמה וכמה חודשים.
אבל זה נמשך תקופה ארוכה מאוד.
זה נמשך תקופה ארוכה. איפשהו מסביב לעונה, תחילת עונה שנייה, אני חושב שראיתי איזשהו דוקו על המופע של דיינה קרבי, דוקו מצוין שיצא לפני איזה שנה.
מעולה, סדרה מעולה.
שבו מספרים על איזשהו לייט נייט שדנה קרבי קיבל אחרי שהוא היה להיט ב-SNL.
וויינס וורלד.
וויינס וורלד, והיה שם קאסט מטורף של כותבים ומבצעים, כאילו סטיב קרל התחיל שם.
צ'רלי קאופמן.
צ'רלי קאופמן ולוי, לוי סי-קיי היה כותב ראשי. וקולבר גם אני חושב.
כן, כן.
קרס ממש.
וזה קרס, זה כאילו הדוקו שואל את השאלה למה הדבר הכל כך מבטיח הזה פשוט נכשל כישלון חרוץ. זה דוקו מעניין ואני ממליץ ממש לכל המאזינים והמאזינות לצפות בו. אבל מה שלקחתי משם זה שהם הייתה שם איזושהי אווירה ואנרגיה שאומרת, אנחנו לא מאוד מחויבים לכללי המשחק הטלוויזיונים, כי אנחנו אנשים מצחיקים שלא אוהבים להיות מחויבים לאיזשהם כללים, ואנחנו נחפש לפרוץ את הדבר הזה בכל דרך אפשרית. לדוגמה, היה פרק אחד שאחרי שהם קלטו ששבוע אחרי שבוע הם מפסידים לסיינפלד, היה פרק שנפתח במערכון שרואים משפחה צופה בטלוויזיה, ובמה הם צופים? הם צופים בסיינפלד, והמצלמה נסגרת על המסך, ופשוט משודר פרק של סיינפלד. אני לא יודע עד לאיזה עצימות ההטרלה הזו המשיכה, אבל זה בבירור משהו שקרה יותר מדי דקות בטלוויזיה, בלי שהוא קרה לפני כן. או השם של התוכנית, כל פעם היה לו ספונסר אחר כמו בסופרבול. זאת אומרת, דברים שכאילו רק מוח באמת מאוד לא מחויב יכול לחשוב עליהם. אני חושב שזה נתן לי קצת השראה. וכל שבוע צריך להגיש את ה-EPG הזה, צריך להגיש את ה-140 תווים שמספרים לצופה מה הולך להיות בתוכנית. כאילו, תמיד המחשבה שלנו הייתה, למה? מי צופה על סמך החלטה של, שמבוססת על מה שהוא קרה בפאקינג EPG הזה? מי עושה את זה?
מה,
מי?
רק כולם?
אני לא יודע, אני חושב שאם את אוהבת את התוכנית, את תראי אותה, ואם את לא אוהבת את התוכנית, את פחות תראי אותה.
לא, אם אני צופה אקראית, אז אני אסתכל.
נכון, וכאילו התחושה שלנו הייתה, שלא יודע כמה צופים אקראים יש לנו, אנחנו לא עכשיו בפריים טיים של קשת, אין את הזה, אם אתה אוהב את התוכנית, אתה תבוא לצפות בה, ואם לא, הבדיחה שנשים שם, הרבה יותר תסקרן אותך לבוא לצפות, כי אתה פתאום תראה EPG שלא ראית בחיים. אז פתאום פניתי לצופים מתוך מדריך התוכניות, כי אמרתי, זה לא קרה אף פעם. זה לא קרה אף פעם, תנו לי לעשות משהו שלא היה אף פעם. או שהסדרה...
פרצת את הקיר הרביעי.
פרצת את קיר הרביעי, שזה גם משהו שאנחנו מאוד אוהבים לעשות, ומאוד מחפשים כל הזמן דרכים נוספות לעשות אותו. בהתחלה תאגיד, לא כל כך אהבו את הדבר הזה, אני חייב לא תעוד.
רגע, רק תן דוגמה.
הוא הייתה איזה פעם אחת שכתבנו, אתה הקורא ה-10,000 של מדריך התוכניות, ואתה זוכה באייפון X חינם. אני מצטער על ההטרלה הזו, כי כמות האנשים שפנו לתאגיד בבקשה לאייפון חינם, וכמות העצבים שהיה לתאגיד ללנו על הבטיחה שאנחנו...
נו, אתה רואה? אז יש אנשים שמסתכלים במדריך התוכנית, ב-EPG
ולפי... הרבה יותר ממה שחשבנו, אבל רצינו להתייחס גם לאנשים האלה באיזושהי מידה של כבוד, ולכתוב להם לפחות בדיחה, שיהנו גם מהקריאה הקצרה הזאת. באיזשהו שלב פשוט נגמרו לנו הרעיונות לאיך אנחנו יכולים לעשות שכונה מהדבר הזה, והחלטנו לחזור ל-APG המקורי. זה גם, חייב להגיד, זה לא יצר את הבאז שחשבנו שזה ייצר, אבל זה היה כיף. We had a good run at it.
תום אהרון, תודה שבאת.
ממש הזמנתם, היה כיף ממש.
ממש.
ממש כיף, תודה.
תודה. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. הרבה מאוד אנחנו מדברים, ניב, על תרבות שחורה והאופן שבו היא משתקפת בטלוויזיה וביצירות אחרות, למשל בספרות, והרבה מאוד אנחנו מדברים על האופן שהיא בישרה את Black Lives Matter, ובשביל לדון בעניין הזה, באמת בגלל שיש ריבוי גדול ביצירות כאלה, הזמנו את דוקטור יעל שטרנהל, מרצה להיסטוריה אמריקאית ולימודים אמריקאים מאוניברסיטת תל אביב. יעל, תודה שבאת.
בשמחה, תודה.
אנחנו רוצים לדבר איתך על עיצוב מחודש של זיכרון, אולי אפילו עיצוב מחודש של זהות, כמו שהיא מתבטאת בתרבות פופולרית. אני חושבת שאולי כדאי שניתן איזו רשימה חלקית של כל מה שקרה על המסך, והוא חשוב בשנים האחרונות, מאטלנטה עבור ב...
בלא בטוחה, תברח של ג'ורדן פיל, בכלל ג'ורדן פיל, וכל העשייה שלו זה שהוא לקח את אזור הדמדומים והפך אותו למעין יצירה עם זוויות שחורות.
הסדרה החשובה ביותר של 2019 שהייתה שומרים, העיבוד החדש של ווטשמן, ועבור בלהרוס אותך, אותך, ועכשיו ארץ לאבקראפט. לכולם יש נגיעות או ממש בתיקון היסטורי, ברצון לעשות איזשהו תיקון היסטורי, או פשוט בלספר סיפור שהוא רק סיפור של זהות שחורה, שאפילו אין בו, הוא מתקיים כמין גטו מבחירה כזה, ואין בו חיים לבנים. ואנחנו מנסים להבין את התופעה הזו, היא גם באה לידי ביטוי בספרות, בתנאיסי קוטס, שבין העולם וביני שלו הולך להפוך לסדרת טלוויזיה, בכלל בהרבה מאוד ספרים שמתעסקים באמת בתרבות שחורה, או בחיים שחורים בארצות הברית. אנחנו מנסים להבין את התופעה הזו, דיברנו עליה בטפטופים, אנחנו רוצים לדבר עליה כאיזשהו נושא מטה בתרבות. אז יעל, אנחנו נשמח לשמוע מה את שומעת מתוך כל הריבוי הזה.
קודם כל, שאם מישהו מהסטודנטים שלי שומע אותי עכשיו, זה כמובן בוודאי מצחיק אותם, כי הם אלה שתמיד באים אליי עם הסדרה החדשה שאני חייבת לראות, שהם מזועזעים שעוד לא ראיתי, ושאני לא אבוא לפה שבוע הבא שלא ראיתי אותה, וכולי וכולי. אז אוקיי, גם באמת מבלי לשלוט בקורפוס הזה, כפי שאתם שולטים בו, תראו, מתרחש כאן אירוע תרבותי שמתגלגל לאורך כמה שנים כבר, שבו תופעות של תיקון היסטורי שמדברים עליהן למשל בהקשר של פיצויים על העבדות, שזה גם כן תנהסי קוטס כאן, הוא דמות מכרעת עם מאמר קנוני מ-2014, שפתח את כל הנושא הזה מחדש והכניס אותו לתוך המיינסטרים, במידה כזאת שגם פוליטיקאים מהזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית מוכנים היום לדבר על האפשרות של פיצויים לעבדות. זה נושא שהוא היה טבו בפוליטיקה האמריקאית, ואיזה סוג של סוגיה סערורית לחלוטין.
פיצויים במובן של שילומים.
כן, במובן של שילומים. שלנו אגב, כמי שחיים במדינה שנבנה, נתה בשנותיה הראשונות על השילומים, זה נראה לנו מאוד טבעי, בארצות הברית זה סוג של טאבו. אז יש כאן איזה צבר של תחומי עיסוק בתיקון היסטורי כלפי שחורים אמריקאים, שיש לו ביטויים גם בפוליטיקה, אבל יותר מזה צריך לומר, הביטויים הם בתרבות. אנחנו לא רואים שום דבר דומה למה שאנחנו רואים בהוליווד, למשל בנושא של תקצוב בתי ספר, או תקצוב של תיקון הנזקים הנוראיים שנגרמים לילדים שגדלים בשכונות עניות, נזקים בריאותיים ופסיכולוגיים וחינוכיים מכל הסוגים. אין לזה מקבילה. כלומר, אנחנו רואים כאן את הוליווד באמת מתפקדת כאן כמי שמנסה לייצר תיקון היסטורי, במצב שבו מצד אחד יש שיח יותר רחב לגבי זה, אבל מצד שני אין ספק שהמסה הקריטית הזאת של היצירה היא גם שינוי עצום בסדרי העבודה בהוליווד, בסדרי היצירה, וגם מאוד מאוד נוכחת אל מול משהו בסך הכל איזה מין קיבעון כזה, סטגנציה כזאת של עשרות, שלא לומר מאות שנים, באופן שבו חלקים אחרים של מבנה הכוח בארצות הברית מתייחסים למיעוט השחור.
תגידי, בתור דוקטור להיסטוריה, אז אני עושה פה את החיבור בין השומרים לתנהסי קוץ לטבח בטולסה ב-1921 באוקלהומה. איך הדבר הזה נעלם מספרי ההיסטוריה?
תראה, אתה יודע, מבחינתי...
או הוצנע,
נגיד. מבחינתי כהיסטוריונית הוא ממש לא נעלם מספרי ההיסטוריה, ואנחנו לומדים ומלמדים אותו באוניברסיטה, אבל זה, תשמעו, המסורת של אלימות רצחנית וברוטלית כלפי שחורים אמריקאים היא נושא שאמריקה הלבנה ואמריקאים לבנים באופן ספציפי שמחזיקים את מושכות הכוח בתחומים השונים של היררכיית הכוח האמריקאית לא ססים לעסוק בה. טולסה זה באמת אירוע חמור באיזה אופן, אין את התארים המתאימים כדי לתאר אותו, שמצד אחד לא היה עניין גדול לעסוק בו, כי זה עוד שחורים שהם מתו, ומתו כל כך הרבה שחורים, אז למי אכפת? ומצד שני הוא גם באמת אירוע ברוטלי ומלא באכזריות ושנאה, שקשה להצדיק אותה וקשה גם להסביר אותה, שאמריקה הלבנה לא מתה לדבר עליה. אני מזכירה לכולנו שאמריקאים מאוד מאוד אוהבים את הדימוי שלהם כמדינה שהיא אור לגויים, נושאת בשורת הדמוקרטיה, זאת שמשטרת את כל העולם בנושאים של דמוקרטיה וזכויות אדם מאז מלחמת העולם השנייה, ולהתמודד עם האופן שבו ארצות הברית מתייחסת לאזרחים שלה עצמה, זו פינה שמרבית האמריקאים הלבנים מעדיפים לא להיכנס אליה.
אני מנסה להבין מה קרה עד הרגע שבו לי, כשמתבוננת מבחוץ, מבט אינסטינקטיבי, נראה כאילו הוליווד באמת הכשירה את הרקע ל-Black Lives Matter.
אני לא חושבת שזה בדיוק עובד ככה. תראו, קודם כל צריך לומר שיש תקדימים למה שאנחנו רואים היום בהוליווד בשנות ה-70, כששחורים אמריקאים התחילו להיכנס בפעם הראשונה למיינסטרים של תעשיית הבידור האמריקאית, עם הסדרה Roots, שורשים, שהיא הסדרה ההיסטורית על, על אפריקאים אמריקאים, שהייתה פריצת דרך אדירה, כמובן לא נטולת בעיות וכו' וכו', אבל זו הייתה פעם הראשונה שעל המסך בפריים טיים הוצג הנרטיב השחור, באופן שהיה אז פורץ דרך עם סדרות כמו משפחת ג'פרסון ואחר כך משפחת קוסבי. כלומר, היו כבר רגעים שבהם ראינו שינוי מאוד משמעותי בהתייחסות לשחורים על ידי תעשיית הבידור האמריקאית. אז מבחינה הזאת, כמו שכל דבר הוא תהליך בין עשרות שנים, גם כאן אנחנו רואים לזה תקדימים בעשור שאחרי התנועה לזכויות האזרח, שפתאום בדרנים שחורים הפכו להיות מדמויות שוליים, שהן תמיד מצחיקות ומגוחכות וצריכות לשחק איזשהו תפקיד, לדמויות שמקבלות ממשות וחיים ואיזה תלת ממדיות במיינסטרים האמריקאי. עכשיו, לגבי היחס בין Black Lives Matter ומה שקורה בהוליווד, תראו, אני חושבת שחשוב לזכור ש Black Lives Matter זו תנועה שאנחנו רואים אותה פעילה ומשמעותית בגלגולים כאלה ואחרים מ-2012. כלומר, האירוע המכונן הוא מהרבה בחינות הרצח של הנער טרייבן מרטין בפלורידה ב-2012. ואני מזכירה לכם שמחאות והפגנות שלבות ופחות שלבות תחת הכותרת של Black Lives Matter ראינו גם בקיצים של 2014 ו-2015. אלא שאז, וזה מאוד מעניין בפני עצמו, אובמה היה בשלטון. למפלגה הדמוקרטית לא היה שום עניין לנצל את המתח המתפרץ הזה ברחובות סיינט לואיס ובלטימור וניו יורק וכל המקומות המשמעותיים האחרים שהתרחשו בהן מחאות. ולכן גם כאן אנחנו מדברים על תנועה שמתבשלת כבר כמה שנים, ושיש יחסים של הזנה הדדית בין מה שקורה ברחובות ובין איזו תודעה חדשה לגבי לגבי היסטוריה שחורה והמקום של שחורים בחיים אמריקאים, לבין מה שקורה בהוליווד. אני גם מזכירה לכם שביוני 2015, כשנכנס רוצח וטבח במתפללים בכנסייה בצ'רלסטון, אז התחלנו לראות דברים שבאמת אני לא חשבתי שאני אראה בימי חיי, כמו את הדגל של הקונפדרציה הדרומית, מדינת העבדות, יורד מהתורן בבניין הפרלמנט של דרום קרוליינה. אז האירועים האלה הם כן יש להם כבר איזשהו נפח של כמה שנים, והוליווד גם ניזונה מהם. כלומר, אנחנו רואים כאן איזושהי תקופת דגירה שנמשכת לאורך רוב העשור הזה. גם אם באמת הביטויים הכי דרמטיים שלה מתקבצים עכשיו.
רואה בטח ועוקבת אחרי ההפגנות הנוכחיות, איך את רואה את זה מפה? במובן הזה של האם יש סיכוי באמת לשינוי אמיתי, רמת האלימות, הסיקור שלהן מישראל שנראה קצת הרבה מאוד פרובינציאלי, פינת פוקס ניוז.
הסיקור בישראל צריך לומר הוא מאוד מאוד בעייתי, עם דגש מוגזם ופשוט מוטעה עובדתית של אירועים אלימים, שהם בסך הכל המיעוט בתוך אלפי גילויי מחאה שלבים לחלוטין, כולל שיעורי יוגה ותפילות המוניות והחזקת ידיים וכו' וכו'. בפועל, מה שראינו במהלך חודש יוני, זה קצת השתנה, כלומר המציאות היא מאוד דינמית, אבל בחודש יוני, הניו יורק טיימס הגדיר את מה שמתרחש ברחובות ארצות הברית, בתור תנועת המחאה הגדולה בהיסטוריה האמריקאית, מבחינת הפריסה הגיאוגרפית שלה, וההשתתפות של אנשים מקבוצות אתניות, מעמדיות, גזעיות, שונות, לא ראינו דבר כזה, גם לא בשנות ה-60, כלומר זה הרבה יותר גדול, פשוט פיזית, מבחינת מספרי האנשים שמשתתפים, והפריסה שמגיעה למקומות שאין בהם בכלל שחורים, כלומר שבעת הגזע שם היא לא דרמטית, ועדיין לבנים יוצאים לרחובות, והיספנים ואסיאטים אמריקאים להזדהות עם המיעוט השחור, ובכלל למחות נגד חוסר צדק באמריקה. וזה הסיפור האמיתי, לא התמונות של הביזה בדאונטאון מנהטן, שזה היה, בואו, מה זה היה, 3 לילות? אירוע בסך הכל מאוד טלוויזיוני, וברור שאנחנו אוהבים לראות את דאונטאון ניו יורק באיזה מין כאוס כזה, כי אנחנו אוהבים לראות כאוס, אבל הסיפור הגדול הוא עד כמה המחאה הזאת, אמנם במשך כמה שבועות, שזה פרק זמן תחום בזמן, תפסה איזושהי מין תאוצה ואיזה נפח, וקיבלה לגיטימציה ששום תנועת מחאה שחורה מעולם לא קיבלה בארצות הברית, גם לא בימי מרטין לותר קינג.
אולי זה בגלל המפגש באמת בין הנשיאות של טראמפ והאווירה שהלכה ורתחה שם במשך השנים האחרונות.
והזמן הפנוי שיש לאנשים עכשיו בעקבות הקורונה.
שום ספק, זה שילוב של זה של צעירים, בין אם תיכוניסטים או תלמידי קולג' או אנשים שאין להם עבודה, אין מה לעשות, לבין זה שלאנשים בכלל יש יותר זמן פנוי.
ויותר כעס פנוי.
והמון כעס פנוי, המון כעס שמחפש איזה אוטלט לצאת ממנו, באיזה שסתום שנפתח. וזה מה שראינו. עכשיו, תראו, שינוי אמיתי זה שאלת מיליון הדולר, מה זה שינוי אמיתי, כן? העומק של האפליה כלפי שחורים באמריקה הוא עומק של 400 שנה, ותיקון אמיתי, ככל שמשהו אמיתי, צריך לומר, להגיע קודם כל מהאזור הכי רגיש עבור אמריקאים, וזה הנושא של חלוקת המשאבים. עד שלא יהיו בתי ספר יותר טובים בשכונות השחורות, ועד שיהיה פחות אסבסט בקירות של דירות שחורות, ועד שתיפטר הבעיה שמכניסה מיליוני גברים שחורים לכלא בשנה על עבירות סמים פעוטות שמונעות מהם להיות מפרנסים ואבות ובני זוג. יש לי הרבה כבוד למה שקורה בהוליווד. מה שקורה בהוליווד נורא נורא חשוב. חלף עם הרוח זה טקסט קולנועי שאני מלמדת בלי סוף, ושעיצב את התפיסה של שחורים ושל העבר השחור ושל היחסים בין שחורים ללבנים יותר מכל דבר אחר שפורסם באיזשהו מדיום בארצות הברית במהלך המאה ה-20.
והשינוי שלו עכשיו, סליחה שקטעת אותך.
זה דרמטי, כלומר לראות את חלף עם הרוח
יורד מהמסך,
יורד מהמסך ומתחיל לקבל סוף סוף את הגיעות ההזהרה שראוי שיוצמדו עליו, זה דבר גדול. כלומר צריך להבין שאת חלף עם הרוח ראו במהלך המאה ה-20, ובמיוחד בעשור שניים הראשונים אחרי שהוא יצא לאקרנים, 90% מהמבוגרים באמריקה.
וואו.
כלומר, זה חשיפה בסדר גודל של התנך. לכן יש לו באמת איזה מין חיים שלאחר המוות כאלה שמאוד מאוד קשה לקטוע אותם. 12 שנים של עבדות ניסה גם כן, אגב עוד סיפור מ-2012 mm-hmm. שמראה שיש כאן איזשהו מרווח זמן של עשור, היה כאילו התשובה לחלף עם הרוח, אבל 12 שנים של עבדות הוא זכה באוסקרים והכל, אף אחד לא ראה את זה, כלומר קופתית זה לא, זה לא סרט שנתן כן. עבודה שיכולה mm-hmm. להחזיר פייט לחלף עם הרוח.
זה לא הנוקמים.
כן. זה לא הנוקמים, כן.
דיברת על חלוקת משאבים, ולי זה מיד הזכיר את הקמפיין רשת What Publishing Paid Me, שזה באמת מין קמפיין רשת של עצמאי, דוגמת MeToo כזה, של אנשים שחורים שעובדים בתעשיית ההוצאה לאור, אולי המקום הכי ליברלי, שמאלני בארצות הברית, והתברר להם שהם, גם התנאים שלהם טובים פחות, הם משולמים פחות, והחשיפה שהם מקבלים היא פחותה. אנחנו נוטים להסתכל מבחוץ על Black Lives Matter ולהעריץ את המהלכים שהם עושים ולהסתכל ממש בציפייה ובחצי הערצה גם על התוצרים התרבותיים שמלווים את המאבק הזה. אנחנו מתקרבים לבחירות בארצות הברית, את יכולה ורוצה להתנבא?
לא, אני לא מתנבאת יותר לגבי בחירות. אם כי אני מוכן לומר, להגן על עצמי שגם ב-2016 סירבתי להתנבא פומבית, אבל בהחלט התנבאתי פרטית, ולמדתי את הלקח שלי. אני חושבת שגם הסוקרים צריכים ללמוד את הלקח שלהם. אנחנו לא יודעים איזו השפעה תהיה למה שמתרחש עכשיו בארצות הברית על הבחירות לנשיאות. השפעה אחת יכולה להיות באמת איזה גיוס ואיזה אמביציה להחליף את טראמפ, למרות ההצבעה בדואר, למרות הקשיים העצומים שהבחירות האלו עומדות להתעכל בהן. אופציה שנייה, צריך לומר, זה שיקרה מה שקרה לא מעט פעמים ברגעים של שינוי היסטורי ביחס לשחורים, ושיהיה מה שאנחנו מכנים בקלש, כלומר שתהיה תגובת נגד, ושמי שדווקא יהיה יותר חדור מוטיבציה, זה אותו ציבור שרוצה לעצור את גל השינוי הזה, שניכר בהוליווד וניכר בשיח האקדמי, תרבותי, עיתונאי לגבי יחסי גזע בארצות הברית. ולכן קשה לומר עדיין, לטובת מי ישחקו האירועים האלו. אני כן חושבת שהפרדיגמה שאנחנו תמיד עובדים איתה, שבבחירות של 1968 ו-1972, במידה רבה גם ב-1980, האיום של ציבור שחור זועם שעט על אוצר המדינה לרפובליקאים לשלטון, אני חושבת שזה היום יותר מורכב, ושהחברה האמריקאית מאוד השתנתה, ושגוף המצביעים האמריקאי מאוד השתנה. אבל אני, לציבור הלבן בארצות הברית שמגן על הפריבילגיות שלו, יש כוח אלקטורלי גדול, הוא מיוצג בצורה דיספרופורציונלית בגוף הבוחרים, ויש הרבה כוח לחימה. אחרת הוא לא היה מצליח להעלות את טראמפ לשלטון. ולכן אני לא הייתי מזלזלת בסוגיה של תגובת נגד ושל רצון גם לעצור תהליכים של שינוי שנתפסים כמהירים מדי וקיצוניים מדי וכמאיימים על משהו אמריקה אמיתית במרכאות כפולות.
אמריקה הגדולה, the great.
כן, make America great again.
דוקטור יעל שטרנהל, תודה רבה שבאת אלינו, היה מעניין ממש.
בשמחה, תודה רבה.
תודה ממש.
I got you a present. That's the earth, the moon, and Mars. And the string is me making my way back to you. So just remember, the further away I get, I'm actually getting closer to being back to you.
גילי, אני חרגתי ממנהגי בשבוע שעבר, וכתבתי לך באמצע הלילה, גילי, מצאתי סדרה ספרדית. נכון, לכאורה מדובר בסרט צרפתי.
ואף אומנותי צרפתי.
בהחלט, הוא השתתף בפסטיבל קאן, היוקרתי עד מאוד, אבל למעשה זו סדרה ספרדית.
כן.
ראשית, גם המוזיקה בה היא כבר ספרדית, יש בה מין פריטות גיטרה כאלה כמו זו. וכל המאפיינים שאנחנו מייחסים להם ספרדיות, מתקיימים כאן, הלא כן?
כן, כן, נגיד עירום שלו לצורך.
מה זאת אומרת עירום שלו לצורך? יש שם דמות שמסתובבת ללא בגדים במשך 90 דקות.
משהו כזה, המסך. כן, ללא בגדים או קרוב ללא בגדים.
היא נורא שונאת בדים.
יש לה בעיה בביסות חושי כנראה, היא, לא, היא לא יכולה לשאת את המגע של טקסטיל עליה.
כן, אז אלמנט הפורנו הרך קיים שם.
קיים בהחלט.
האלמנט הפסקולי קיים.
קיים.
ואלמנט האינטריגות בין אנשים ומשפטים שלא יאמנו, גם
כן,
קיים שם.
גם קיים
כמו המשפט,
שם.
תסביר לי למה בחורה כל כך יפה בגיל כל כך צעיר צריכה לעשות כל כך הרבה ניתוחים פלסטיים. ואז לאן היא מסתכלת? לשפתיים את חושבת?
לא.
לא.
לא לשם.
כן.
כן, אנחנו מדברים על An Easy Girl
כן.
בנטפליקס, שבדקתי כן. ותרגמו את זה לעברית, ילדה קלה.
אהה.
ילדה קלה.
היא לא שוקלת הרבה, הילדה הזו.
כליל מאוד. אני מספר על, על נעימה, הצעירה בת ה-16, שהולכת להעביר את הקיץ עם בת הדודה המוצלחת שלה בכאן.
בכאן. פלא שזה היה בפסטיבל כאן.
לא, זה בשכונה, זה פה רגיל, זה כאן למטה.
כן.
ושם היא נחשפת לאורך החיים המחד מפתה ומעידך מתעתע מוסרית של בת הדודה הזו.
שאינה חובבת בגדים.
שאינה, היא הדמות שאינה חובבת בגדים, ולעומת זאת היא כן חובבת כל מיני תיקי יוקרה, ביקורים על יכטות, מאהבים לרגע.
כן, והיא עושה מה בא לה.
כן.
נכון? היא הנער, היא הבחורה הכלילה. היא הילדה קלה?
היא הילדה קלה, כנראה. כנראה שהיא הילדה קלה. כן, אני צפיתי בזה, אני מודע.
גם אני. מדובר, את יודעת, בסרט שנגיד לפני 30 שנה, היה מגיע בימי חמישי לערוץ 4 ב-2 בלילה.
כן, צריך לומר.
פינת יומן הנעלה. יומן הנעלה אדומה? כן.
יומן הנעלה אדומה, כן, עם מלדר.
כן.
יש לומר שיש שם באמת כמות לא פרופורציונלית של תקריבי ישבן ושדיים.
כן.
יש לומר שהשדיים הם כאילו, זה במחוזות הגרוטסקה של הקטלוג של המנתחים הפלסטיים.
כן, תראית, בסרט בלתי ניתנת לעצירה, אז הבמאי טוני סקוט המנוח אמר שהוא לא רוצה שיהיה פריים אחד שאין בו הליקופטר. אז הבמאית של הסרט הזה אמרה שהיא לא רוצה שיהיה פריים אחד בלי ציצים חשופים.
זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. זה באמת סיפור התבגרות, ויש בו אלמנטים של האופן שבו החברה השמרנית, הפטריארכלית, מנסה לכפות את עצמה נפשות חופשיות, לדעת, נראה לי כמו סדרה ספרדית.
כן, זהו, שירה נגיד, זה הטייק שלה. היא חושבת שזה סרט אומנותי, יפה, שהעירום, שכל הזמן בפריים, הוא חלק מהאמירה, שההתפשטות היא חלק מההתבגרות שהנערה הזו עוברת. זה כל כך עניין אותה שהיא חקרה אחורה, ומה היא גילתה? שזו שמשחקת את המתפשטת, זאת אומרת, ילדה קלה שלנו.
כן.
אז שהיא לא ילדה, אגב, היא בת 22 בסרט, כן? שאף אחד לא יחשוב שיש פה איזה מין...
גילה המופלג של הילדה קלה.
לא, אבל שזה אין פה צ'יילד פורן, כן?
לא, לא.
זה לא הסיפור. אז היא בדקה וראתה, שקודם כל זה הסרט הראשון שבו היא משחקת. חוץ מזה, היא הייתה גיבורת פרשת נערות הליווי, שם נורא לפרשה, נכון? אבל היה את הדבר הזה עם שחקן נבחרת ישראל, שבילו עם נשים בזנות אחרי משחק. אז של הנבחרת הצרפתית, היא הייתה...
היא הייתה ילדה קלה שלהם?
כן, היא הייתה בדיוק. היא הייתה ילדה קלה שלהם. ואז, אחרי שזה קרה, קארל לגרפלד הפך אותה לאיזה מין מוזה, והיום כזאת היא מגה סטארית בצרפת. אולי זה קצת כזה סיפור חיה גם, זאת אומרת, יש פה מימד רפלקסיבי, אם כמו שאת כל כך אהבת אצל מיקל הכל?
אני יודעת, בעיניי סדרה ספרדית.
מה הדבר הבא שעל הפרק אצלנו בסיבוב המהיר?
אנחנו נשארים בשכונת נטפליקס, ואנחנו נדבר על Away, הסדרה הרחק, כך תרגמו אותה לעברית.
עם זוכת שני פרסי האוסקר הילרי סוואנק.
והחבר שלנו, מרקי וניר, הוא מגלם רוסי.
דווקא רוסי הוא מגלם.
זה שוק טוטלי.
אחרי שגילם צ'צ'ני בבארי, נכון?
יש לו באמת ספקטרום רחב, מנעד רחב של דמויות אופי עמוקות, סתם. לא, לא יפה, הוא באמת שחקן מעולה.
אני מת עליו בטה גורדין, אגב.
בכל מקום אני די מת עליו, אבל הווי מדבר על אמה גרין, שהיא מפקדת הכוח המשימה האחוד, גם של נאסה וגם של שירותי חלל של כל מיני מדינות אחרות, כדי להנחית חללית על מאדים.
הפדרציה הבין גלקטית, או משהו.
שיהיה. ואמה גרין היא כאילו באמת מין גיבורה לאנשים ונשים בכל העולם, אבל היא נתקלת בהרבה מאוד בעיות. למשל, בפרק הראשון, גם מתרחש כמעט מרד נגדה בתוך התא הזה, בתוך החללית הזו, וגם בעלה שיחיה עובר שבץ, ומהחלל היא מתקשרת לנוירוכירורג ושולחת אותו לנתח את בעלה, שזה הזכיר לי את הקטעים שבהם הבן זוג שלי מתקשר אליי ואומר לי, ממי, אני רוצה ללכת לעשות קניות, מה צריך? ואז אני אומרת לו, אני לא יודעת, אני לא רואה מכאן. אוקיי?
את יודעת מה לי זה הזכיר?
מה?
את רוסלנה בהישרדות. שהיא מיד אחרי שהיא ילדה והייתה צריכה להיות אם אחראית על חלל לריאליטי. והייתה בביקיני, והשאירה את הגבר שלה.
נו, ולאן זה הוביל אותה שהיא השאירה שם את הגבר שלה?
עכשיו הוא עם הדניאל גרינברג הזו. זה מה שקרה.
בקיצור,
תדע כל אם עברייה שלא תלך להישרדות כשהיא אם.
כן, או למאדים,
כן.
תראה מה קורה כשאת במאדים. אבל באמת, זה מין סדרה כזו שמנסה להיות נורא נורא בסדר, ונושאת על גבה איזה צלב פמיניסטי כבד, נורא נורא קשה.
מלא תיקונים יש שם.
מלא תיקונים, ולא יודעת, קראתי בכל מיני מקומות כל מיני אנשים שממש עפים על הסדרה, אני גלגלתי שם עיניים, נהיה לי נקע מרוב גלגולי עיניים. די, נוכל, אתם רוצים לספר סיפור שיש בו תיקונים, אבל שהוא יהיה גם ממש מעניין, אפשר?
אפשר לדעתי. משהו שדווקא לא צריך תקן, בכלל זה סדרת ספרי פטריק מלרוז, שיוצאת עכשיו בעברית.
נכון, יוצאים בעצם שני הספרים הראשונים מתוך חמישה, נקווה שיהיו באמת, שגם השלושה האחרים יתוקנו. אתה זוכר כמה דיברנו על פטריק מלרוז לפני שנתיים?
כשהייתה מיני סדרה עם בנדיקט קמברבאץ'.
קמברבאץ', נכון. דיברנו על פטריק מלרוז מלא, והיה לנו כל מיני דברים להגיד, גם זו הייתה סדרה שנורא משכה תשומת לב.
כן, בזכות קמברבאץ'.
בזכות קמברבאץ'. אתה יודע, בדרך כלל קורה שאתה קורא ספר, ואז אתה רואה את העיבוד שלו ואומר, הספר יותר טוב.
כן.
וקרה לי הפוך, כי קראתי את הספרים אחרי שראיתי את הסדרה.
ומה את אומרת?
אני חושבת שהספרים יותר טובים.
יאללה. מי היה מאמין שכתבת הספרות תעדיף את הספרים?
אבל אני כתבת ספרות עצלנית. אני מעדיפה תמיד לשבת מול המסך ורק לקבל, לא להיות צריכה ממש לקרוא וכזה להתמסר לספר.
או, זה כי את גם עושה המלצות טלוויזיה. את מבינה, יש פה הקונפליקט של גילי איזיקוביץ'. מי ינצח?
אז תראה, צריך להגיד שהספרים האלה שהתחילו להתפרסם באנגליה ב-2006,
הם על, רגע, תגידי על מה הם?
הם על, בעצם הם ספרים שמבוססים אוטוביוגרפית על החיים של אדוארד סנט אובין, שהוא גם כמו פטריק מלרוז שלו מגיע ממשפחת אצולה, והוא סבל התעללות מצד אבא שלו, שכמו הדמות בספר, גם הוא היה רופא ואדם אכזרי והיום ונורא. אני חייבת להגיד שהדבר שעבר לי בראש כשקראתי את הספרים האלה, זה שהם כמו שיר של סמיץ.
תסבירי.
נכון, לסמיץ יש את הקטע הזה ש... לחן הכי 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 שמח והכי מרים וזה, ומילים, אני מטפס לקבר, האפר כבר נוגע לי בראש, אני הולך לביקור בבית קברות, זה יום ראשון וזה, זה הספר.
Oh mother, I can feel the soil falling over my head.
כן, נכון. או I dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gate.
כן.
שזה ממש לחן, כאילו, כיף קיוף חגים עכשיו.
ומה עם הלחן הממש שמח של, ואם יתהפך עלינו עכשיו אוטובוס קומותיים?
איזה כיף!
גם סבבה!
למות בזרועותיך, סבבה לי לגמרי.
כן.
אז פחות או יותר טריק כזה קורה בספרים. יש איזו אווירה מאוד מהודקת, וכמעט איזו הזרה לתכנים שנמסרים. זה כל הזיקוקים שאפשר להעלות על דעתך בכתיבה, שאין לה אפילו פסיק אחד שמונח במקום הלא נכון. הכל כך חד ומדויק. אתה קורא את זה ואתה מתענג מהנבזיות של הטקסט, ובא בזמן שאתה מתענג מהנבזיות של הטקסט, אתה חרד ממנו, מפני שהוא כל כך קשה, והוא מתאר דברים כל כך איומים. הוא עושה לך את באמת את ההזרה הזאת, מכמה שאתה נהנה ממנו, לכמה שאתה נחרד ממנו. אני עושה כזה תנועות עם היד, של מצד אחד ומצד שני.
שהמאזינות והמאזינים לא יכולים לראות, אבל זה תנועות משלהבות.
משלהבות.
אני עושה אותן.
כך וכך.
גם אני עושה אותן עכשיו.
ובאמת, לקחתי איתי את הספרים האלה לחופשה שבה הייתי, ואמרתי לעצמי, מה אני לוקחת עכשיו גילוי עריות ואלימות במשפחה וסמים קשים? אבל כל כך נהניתי מהספרים, שאני חייבת להגיד לאנשים, עוד שנייה חגים, קנו.
קנו, מה רע, מה יהיה לכם רע? גילוי עריות, סמים קשים, אלימות.
בא טוב, בא טוב.
יבוא ממש טוב. גילי, מה היה? 100 תוכניות עשינו, לא צחוק, נכון?
לא, והיה מה כיף.
כן, אבל לא סיימנו.
לא, לא, לחיי 100 הנוספות.
בדיוק.
הבאות.
גם אז לא נעצור.
גם אז.
לא יעצרו אותנו.
לא יקרה.
לא יעצרו את תרבות יום א'. יאללה, ביי, שבוע הבא אנחנו פה גם.
ביי.